בוקר טוב וברוכים הבאים לימי העיון בתנ"ך. הרשו לי לשלוח ברכה מכאן, לא התייעצתי עם אף אחד ואני מקווה שלא יכעסו עליי, לאחות קטנה שקמה בגוש דן בפתח תקווה, ימי עיון אחרים לתנ"ך שמתקיימים ממש בימים אלה על ידי חוגים שכנראה לא שבעי רצון מימי העיון הללו והחליטו להתחרות בנו, ואני מברך על כך באמת, לא בצביעות אלא לא בציניות אלא באמת ובתמים. אחרי כל הקינטורים ואחרי כל הפולמוסים הגיע הזמן לעשות את המעשה הנכון. אתם חושבים שאתם יכולים ללמד תנ"ך נכון יותר, כשר יותר, בבקשה קומו ועשו והתחרו בנו, ואנחנו, אני לפחות מאחל בהצלחה, באמת בהצלחה, ושיתקיים בהם קנאת סופרים תרבה חוכמה. הסיפור שנעסוק בו בשיעור זה סיפור מעשה דינה בספר בראשית פרק למדלת, מעורר הרבה אמוציות בימינו, ואחת המטרות של השיעור היא למנוע את האמוציות הללו ולנסות ללמוד את הסיפור בראש צלול. שמעון ולוי לא היו אנשי כהנה ואינם נערי תג מחיר. יעקב אבינו לא היה חבר בתנועת שלום עכשיו, ודינה לא הייתה פמיניסטית. אבל אלה שלוש המפלגות, הייתי אומר, שקוראות את הסיפור ומנסות לגייס אותו למטרותיהן הפוליטיות. וזה דבר לא נכון, מכיוון שזהו סיפור מלפני 4,000 שנה שמתאר מציאות מאוד קדומה, והבעיות שמנסרות בעולמו של הסיפור אינן בדרך כלל הבעיות שמנסרות בעולם שלנו, למרות שלפעמים הדמיון מטעה. כתבתי על הסיפור הזה ופרסמתי גם דברים. מדי פעם אני מקבל תגובות על דברים שכתבתי, אבל תגובות כועסות כל כך קיבלתי רק על מה שכתבתי על הסיפור הזה. למה כועסות? אמרו, זה לא חינוכי מה שכתבת, וזה מעודד את הצד שכנגד הכותב. למה כתבת את זה? ובכן, אין לי שום עניין פוליטי, ואני חושב שהסכסוך בין משפחת יעקב אבינו לבין אנשי העיר, שתכף נדבר עליה, לא היה סכסוך על ארץ ישראל ולא היה סכסוך לאומי, היה סכסוך מסוג אחר, ועכשיו אנחנו נבאר את הדברים. טוב, אז אחרי שברור שאנחנו ניגשים אל הסיפור ללא דעות פוליטיות מוקדמות וללא ניסיון לגייס את הסיפור לצרכים פוליטיים כאלה או אחרים, אנחנו נקרא את הסיפור. אני הייתי שמח אם תקראו את הסיפור יחד איתי מתוך הדף שנמצא לפניכם. החלק הראשון והעיקרי של השיעור יהיה קריאה כסדר של הסיפור תוך פרשנותו והערות שונות להבנתו. החלק הקצר יותר, שאני מקווה שנספיק אותו, יהיה דיון בשאלה מה מטרת הסיפור. מה בא הסיפור הזה ללמדנו? אז כאמור, קריאה מבארת. אנחנו נקרא ונבאר. ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ. וירא אותה שכם בן חמור אחיוי נשיא הארץ ויקח אותה, וישכב אותה, ויעניה. ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, ויאהב את הנערה, וידבר על הלב הנערה, ויאמר שכם אל חמור אביו, לאמור, קח לי את הילדה הזאת לאישה. נסתפק. ובטרם נגיד משהו על הפסוקים האלה, אני רוצה לומר משהו על הזמן ועל המקום שבו מתרחש הסיפור הזה. לא הזמן והמקום ההיסטוריים, אלא הזמן והמקום בתולדות חייו של יעקב, במערכת הסיפורים שמסופרים על יעקב אבינו. האירוע בשכם הוא חלק מהאירועים שפקדו את יעקב ואת משפחתו בשובם מלבן עד בועם לבית אל ולחברון. לבית אל כדי לקיים את הנדר, זה הנושא של הסיפור הבא בפרק למדהי, ולחברון כדי לשוב אל יצחק אבי המשפחה. קרו הרבה דברים בדרך, והסיפור הזה הוא אחד המרכזיים שבהם. עכשיו נראה, בת כמה הייתה לפי דעתכם דינה בזמן הסיפור, לפי מה שעולה מהסיפור, לא לפי ידיעות חיצוניות? בבקשה. למה 12? גיל הנישואין של בנות בחברה המסורתית, ככה עד ימינו, הוא גיל ההתבגרות המינית, 12-13. וזה כנראה הגיל של דינה, שגם יצאה לראות בבנות הארץ מחוסר יכולתה לצאת ללכת לסניף בני עקיבא. זה הגיל שלה פחות או יותר, גיל הנישואין. אבל זה מהווה בעיה, מכיוון שכשיעקב יצא מלבן, דינה הייתה בערך בת שש. מדוע? מכיוון שדינה הייתה נולדה בעצם לפני מי? לפני יוסף, בסוף, ממש בסוף. אחר כך עברו עוד שש שנים שבהם לא נולדו ליעקב ילדים, ובהם יעקב עבד בצון לבן, ואז הוא ברח. אז דינה הייתה בת שש, שש פלוס, כשיעקב עזב עם משפחתו. לקח ליעקב להגיע עד אזור שכם עוד שנה. אז היא בת שבע. זה לא מה שעולה מתוך הסיפור. על כן אומר, נשאל עוד שאלה, בני כמה היו שמעון ולוי? בסיפור הזה. שוב, לפי הנתונים של הסיפור, כן? זה, מאיפה ילדים בני 13 נוטלים את חרבם והורגים גברים של עיר, אפילו שהגברים כואבים? זה מתאים לילדים בני 13? בשום פנים ואופן. בני כמה הם צריכים להיות בערך? בגיל שאנשים הולכים לצבא, בגיל 18 בערך. שוב, זה לא מתאים. למה? מכיוון שבאמת שמעון ולוי, כשיעקב יצא מלבן, היו בני כמה? 13. משהו כזה, או פחות אפילו. מדוע? שמעון ולוי נולדו בתחילת, מיד אחרי שיעקב נשא את לאה. כלומר, הוא עבד שבע שנים ברחל, קיבל את לאה, הוליד בזה אחר זה את ראובן, שמעון ולוי ויהודה, הוליד עוד ילדים, עבד עוד שש שנים ויצא. אז בסך הכל לגיל שלהם יכול להיות שבע ועוד שש, אפילו לא שבע. הם היו ילדים בני 12. לא יכול להיות, זה לא מה שעולה מהסיפור. לכן מסיק רבי אברהם בן עזרא, והוא אומר את דבריו לפני הסיפור שלנו, בקו התפר בין פרק למד ג' לפרק למד ד', שיעקב שהה באזור שכם כחמש שנים, עד שדינה הפכה להיות בת 12-13, ועד ששמעון ולוי הפכו להיות בחורים צעירים שמסוגלים לעשות את מה שמתואר בסיפור. אין מנוס מהמסקנה הזאת של רבי אברהם בן עזרא, ואכן כשאנחנו בוחנים את הפסוקים שלפני הסיפור שלנו, עכשיו לפתוח תנחים כי זה לא נמצא בדף, אז אנחנו קוראים בסוף פרק למד ג' ככה. ויבוא יעקב שלם, עיר שכם, אשר בארץ כנען, בבואו מפדן הרם, וייחן את פני העיר, וייקן את חלקת השדה אשר נטע שם אוהלו מיד בני חמור אבי שכם, במאה כסיתה, ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלוהי ישראל. לא מדובר פה באיזה תחנה זמנית. יעקב מתיישב, קונה שדה, נוטה את אוהלו, בניו עוסקים בכלכלת המשפחה, מציעים לו בהמשך הסיפור, כפי שנקרא עוד מעט, על להתאזרח במקום הזה. כל זה מעיד שהוא נמצא פה כבר הרבה זמן. אומר רבי אברהם אבן עזרא, כמה הרבה זמן? 5 שנים בערך, 6 שנים אולי. ואז מתרחשת פרשת דינה. למה חשוב לציין את הדבר הזה? קודם כל, למקם את הסיפור הזה בתולדות חייו של יעקב, אבל חשוב מאוד לשים לב. יעקב בדרך לקיום נדרו בבית אל, יעקב בדרך לכבד את אביו שמחכה לו בחיליון עיניים בחברון, ופה הוא, יש לו זמן. 5-6 שנים הוא שוכח לאן פניו מועדות, עד שבהמשך הסיפור, ושוב תדלגו לתחילת פרק למד ה', ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלי בית אל ושב שם ועשה שם מזבח לאדונה, לאל הנראה אליך בבורכך מפני עשיו אחיך. די, מספיק לשבת פה. למה אתה מתעכב? לך לבית אל וקיים את נדרך. קראנו בפרשת השבוע על החשיבות הרבה של קיום הנדר, והגיע הזמן לכאורה ליעקב לקיים את הנדר שלו מלפני כמה שנים. לפי החשבון שלנו, נו, אני 22 שנים הוא היה אצל לבן, אבל לפי דברנו עברו כאן עוד 5-6 שנים. דור שלם, שנות דור עברו מאז שיעקב נדר את הנדר. הגיע הזמן לקיים אותו. זה לגבי זמן הסיפור. לגבי מקום הסיפור, זאת נקודה מאוד מאוד חשובה שאנחנו עכשיו רק נציין אותה. מה המקום שהסיפור מתרחש בו? בסיפור עצמו כתוב? לא. לא כתוב. המקום מכונה עיר. 7 פעמים המילה עיר מופיעה פה בסיפור, אבל שמה של העיר לא נזכר. אין לנו אלא ללכת אחורה ולראות מה המקום שיעקב חונה בו לפני הסיפור הזה. אותם פסוקים שכבר קראנו בפרק למד ג', בסוף פרק למד ג', ושם כתוב, ויבוא יעקב שלם עיר שכם. רש"י פירש שיעקב בא לעיר שנקראת שכם, ושלם זה תואר איך הוא הגיע. הגיע לשכם שלם. שלם בגופו שנתרפא מצלעתו, שלם בממונו שלא חסר מהדורון שנתן לעשיו, שלם בתורתו שלא שכח את הדף היומי. והנה רשב"ם חולק ואומר, אין דרך המקרא להגיד ככה. לפי סגנון המקרא היה צריך לכתוב לא ויבוא יעקב שלם, אלא ויבוא יעקב בשלום לעיר שכם. כמו שנאמר, ושבתי בשלום לבית אבי. אבל ויבוא שיעקב שלם, אומר הרשב"ם, שלם זה שם המקום שאליו הוא הגיע. זה שם העיר, שלם. ומה זה עיר שכם? שלם היא עירו של שכם בן חמור, כמו כי חשבון עיר סיחון, היא נקראת העיר של שכם. בדעה זו אוחזים עוד 2 פרשנים מימי הביניים, חזקוני ואברבנאל, אבל אברבנאל מתקן את הפירוש הזה, ואומר לא, שלם נמצאת כנראה במחוז שכם. שלם עיר שכם, הכוונה שלם סמוך לעיר שכם. והנה, בשלושת התרגומים העתיקים של המקרא, התרגום ה-70, הפשיטה, התרגום הסורי והוולגטה, התרגום הלטיני, בשלושת התרגומים האלה לא מתרגמים את המילה שלם, אלא מביאים אותה כצורתה, פירוש הדבר, שהם תפסו את שלם כשם העיר שאליה, כמו הפרשנים האלה. אגב, שלושת הפרשנים האלה לא הכירו לא את ה-70, לא את הפשיטה ולא את הוולגטה, הם פירשו ככה על פי הלשון, והנה שלושת התרגומים העתיקים גם הם אומרים ששלם זה שם של מקום. ובספר היובלים, ספר מימי בית שני, מסוף ימי בית שני, ספר כיתתי, כתוב באמת שיעקב הגיע לעיר שלם, הנמצאת מזרחה לעיר שכם. ממש כמו אברבנאל. כלומר, אברבנאל רק חסר היה שיגיד שזה ממזרח לשכם. מי שיסתכל במפה או מי שיסתובב קצת בשומרון, ייפגש בעיר שלם 5 קילומטר מזרחית לשכם. בערבית היא נקראת סלם, שלם. העיר הזאת קיימת עד ימינו. ואין לבלבל בינה לבין מלכי צדק מלך שלם, שזה כנראה ירושלים, שזה קיצור של ירושלם, זאת שלם עיר שכם. ואולי לכן אומרים, שלם עיר שכם, להבדיל אותה משלם אחרת, שנמצאת באזור אחר לגמרי. שלם לא נזכרת יותר, שלם זאת לא נזכרת יותר בתנ"ך. זה המקום היחיד שהיא נזכרת. וזה מסביר למה לבן של, של נשיא הארץ קוראים שכם. למה קוראים לו שכם? כי שכם זאת הבירה. ושלם איננה אלא כפר בת של העיר שכם. הנקודה הזאת חשובה, נראית נקודה צדדית, אבל היא מאוד מאוד חשובה. בהמשך אנחנו נסביר למה הנקודה הזאת היא כל כך חשובה. שלא אין מדובר על שכם בסיפור שלנו, אלא מדובר בסיפור שלנו על כפר בת של העיר שכם, שלם. עכשיו בואו נדון בסיפור לגופו. הסיפור מתחיל, נחזור לדף. הסיפור מתחיל באונס. אונס של בת יעקב. היא בתום לב יצאה לראות בבנות הארץ, לא בבני הארץ, בבנות הארץ. חיפשה חברה, בת 12, בת 13, בת יחידה בין בנים, רוצה קצת חברת בנות. ושכם הצעיר, בנו של נשיא הארץ, לוקח אותה, שוכב אותה ומענה אותה. שכל הביטויים האלה הם תיאור של מעשה אונס. סיפור אונס שיש בו אנס אחד ונאנסת אחת, יש לנו רק עוד אחד בתנ"ך. וזה הסיפור על אמנון ותמר בשמואל ב' פרק י' ג'. נא לפתוח. שם הסיפור הפוך בכל פרמטר מאשר הסיפור שלנו. האנס מכיר היטב את הנאנסת שם, בניגוד לסיפור שלנו שבו שכם איננו מכיר כלל את דינה, הוא רואה אותה בפעם הראשונה. שם האנס מאוהב בתמר אחותו, ובמעשה מרמה מצליח ללכוד אותה בחדרו, ואז הוא אונס אותה. לנאנסת בסיפור ההוא בספר שמואל נותן התנ"ך קול, בניגוד לדינה אצלנו, שאין לה, היא לא מדברת, לא שומעים אותה. אנחנו לא יודעים על שום דבר על דינה, איך היא הגיבה על כל ההתפתחויות בסיפור. אף מילה. לעומת זאת, תמר מתוארת גם לפני האונס, גם בשעת האונס, וגם לאחר האונס, תיאור מפורט ונוגע ללב. לא נקרא את זה עכשיו. הדבר שמעורר הכי הרבה תשומת לב, זה התנהגותו של האנס. האנס, במקרה שלנו, בסיפור שלנו שכם, לא אהב את דינה לפני האונס, הוא לא הכיר אותה בכלל. הוא רואה אותה בפעם הראשונה, לוקח אותה ואונס אותה. ואז ניצתת בו אהבה עזה ביותר לדינה, אחרי האונס. בפסוק ג', ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, ויאהב את הנערה, וידבר על לב הנערה. מה פירוש הניב לדבר על לב? לנחם. נחמו נחמו עמי, דברו על לב ירושלים. הוא מנחם אותה. על מה הוא מנחם אותה בדיוק? שהוא אנס אותה, הוא מנסה לרצות אותה. לעומת זאת, אמנון, אחרי שהוא ביצע את זממו בתמר, מה נאמר בפסוק י' ג', לא י' ג', תתוו, מיד, אולי תיאור האונס, ויחזק ממנה בסוף פסוק י' ד' ויעניה וישכב אותה, מילים מאוד דומות, וישנאה אמנון שנאה גדולה מאוד, כי גדולה השנאה אשר שנאה מאהבה אשר אהיבה. ויאמר לאמנון, קומי לכי. בעוד ששכם אומר לדינה, לא כתוב מה הוא אומר לה, אבל כתוב, וידבר הלב הנערה. הוא מנסה לשכנע אותה להתרצות, להישאר. פה הוא אומר לה, ותאמר לו, על אודות הרעה הגדולה הזאת מאחרת אשר עשית עמי לשלחני. כלומר, אחרי האונס תשאיר אותי, ולא אבא לשמוע לה. ויקרא את נערו משרתו ויאמר, שילחו נא את זאת מעלי החוצה, ונעול הדלת אחריה. אז מי יותר טוב, אמנון או שכם? מה? שכם יותר טוב. אבל מה הסבר הפסיכולוגי להבדל הזה? המצב של אנס אחרי האונס הוא בוודאי מאוד מסובך מבחינה רגשית. יש כאן שתי תגובות פסיכולוגיות הפוכות בתכלית. אנס אחד מתאהב בנאנסת ומפתה אותה להישאר ודווקא נפשו בא מרוב אהבה, והאנס השני שאהב אותה, ככה כתוב מעיד, אחרי שהוא אנס אותה, גדולה שנאתו יותר מאהבתו, והוא משליך אותה ככלי אין חפץ בו אחרי שהוא ביצע בה את זממו. מה הפשר ההבדל הפסיכולוגי הזה? מאיפה הוא נובע? אני לא פסיכולוג, אולי יש כאן, כמו, יש רופא בקהל? אז פה אנחנו שואלים, יש פסיכולוג בקהל? אני לא, אבל בכל אופן אני אגיד, מה שהשכל הישר, השכל הישר הפסיכולוגי אני מתכוון, מה שהשכל הישר בא ללמד. מה שקורה אצל אמנון זה די מובן. הוא סובל מנקיפות מצפון אחרי מה שהוא עשה, אבל אין לו את הגבורה המוסרית לעמוד מול המעשה הרע שהוא עשה ולקבל עליו אחריות. והוא משליך את רגשות האשם שלו, את נקיפות המצפון שלו, על תמר המסכנה שאיננה אשמה כמובן. והיא הופכת להיות לו מזכרת אבון, ולכן מתחלפת האהבה שהייתה בעצם תאווה, מתחלפת בשנאה עזרה. הוא לא רוצה לראות אותה. זה בעצם ביטוי לנקיפות מצפון. אני לא הולך להגיד שום דבר טוב על אמנון, שלא תהיה אי הבנה. שכם, אין לו נקיפות מצפון. למה? כי הוא בא מסביבה תרבותית לגמרי אחרת. הוא לא ישראלי. אונס אמנם מתקבל מאוד על הדעת שגם בחברה הכנענית היה מעשה מגונה, מעשה רע, אבל לא כל כך נורא. אונס בתור פתיחה לחיי נישואין מאושרים לא נראה לו מופרך. ואחרי שהוא אונס את דינה, החוויה שהוא עבר, יופייה של דינה, הפרשנים מנסים להבין למה הוא כל כך אוהב אותה. יש שאומרים שהיא הייתה יפה, למרות שזה לא כתוב, יש שאומרים שהיא הייתה בת יעקב, זה מאוד החמיא לו. ויש שאומרים, מה, תגידו מה שתגידו. לא נראה לו בלתי סביר לפתוח חיי נישואין מאושרים באונס. הוא לא הרגיש נקיפות מצפון. הוא לא היה זקוק להשליך על דינה את נקיפות המצפון שלו, את מוסר הכליות שלו. ולכן הוא אוהב אותה. אז לטובת מי אנחנו? אנחנו לא לטובת זה ולא לטובת זה. אנחנו בכלל לא לטובה, אנחנו רק רוצים להבין מה כתוב. יש לנו כאן שתי תגובות הפוכות וצריך להסביר אותן. הרקע התרבותי השונה בין אמנון, בין דוד הישראלי, לבין שכם הכנעני, החיבי, הוא לפי דעתי ההסבר לתגובות הנפשיות ההפוכות הללו. טוב, אז כמו שאמרנו, הוא אנס אותה ועכשיו הוא אוהב אותה. והוא רוצה להתחתן איתה. שימו לב ללשונות החיבוב שהופיעו בפסוק ד' ג' ותדבק נפשו בדינה בת יעקב ויאהב את הנערה וידבר על לב הנערה ועוד לא גמרנו. ואז הוא פונה לאביו כמו בן טוב ואומר קח לי את הילדה הזאת לאישה. איפה הילדה? אצלו. הוא מחזיק אותה. איך אני יודע? קודם כל, מהמשפט, קח לי את הילדה הזאת. היא נמצאת פה, הוא מצביע עליה. הילדה הזאת. בית, אם מדינה יצאה משם, זה היה צריך להיות כתוב, לא כתוב. וג', בהמשך הסיפור, ברור לחלוטין שדינה מוחזקת בבית שכם וחמור. ויעקב שמע כי תימא את דינה ויתו, ובניו היו את מקנהו בשדה, והחריש יעקב עד בועם. והחריש מדוע? מה יש בידו לעשות? ובכל זאת נעיר. גם דוד, כששמע על האונס של תמר, לא עשה שום דבר. אבל לא כתוב שהוא החריש, מה שכתוב זה, מה כתוב בפרק י' ג', אני מקווה שלא סגרתם. והמלך דוד, פסוק כף א', והמלך דוד שמע את כל הדברים האלה, וייחר לו מאוד. הוא לא עושה כלום, אבל וייחר לו מאוד. על יעקב זה לא נאמר. ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר איתו, ובני יעקב באו מן השדה כשומעם, הפסיקו את העבודה, והתעצבו האנשים, וייחר להם מאוד, כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב. וכן לא יעשה. מילים דומות מאוד אומרת תמר בסיפור המקביל לאמנון. אולי נקרא אותם. ופסוק י"ב, ותאמר לו, אל אחי, אל תענני, כי לא יעשה כן בישראל, אל תעשה את הנבלה הזאת. מאוד דומה. פסוק וב, ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר איתו, היה צריך להיות צמוד לאיזה פסוק. היי, דלת יותר נכון, ויאמר שכם אל חמור אביו לאמור, קח לי את הילדה הזאת לאישה, ואז היה צריך לבוא פסוק וב, ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר איתו. ואז גם תגובת יעקב ותגובת בניו היו נסמכות זו אל זו. למה הפסוק מופיע במקום שהוא מופיע? התשובה היא כדי ליצור את התחושה של הבית של יעקב ולאוהל של יעקב, יש שתי תנועות מקבילות. תנועתו של שכם וחמור אל יעקב לדבר איתו, ובמקביל תנועתם של בני יעקב שבאים גם הם הביתה כדי להיות לטקס עצה ולראות מה עושים. וזה כמובן מבוא למה? מבוא לפסקה הבאה שבה שכם וחמור פוגשים את מי? לא את יעקב, שאליו היו מכוונות פניהם, אלא את בניו של יעקב. איך אני יודע? וידבר חמור איתם. בו זמנית, כמעט בו זמנית, הגיע שכם וחמור, והגיעו בני יעקב מן השדה. וידבר חמור איתם למור, שכם בני, חשקה נפשו בביתכם. זה איזה לשון של אהבה אנחנו כבר פה? רביעית. היה לנו ותדבק נפשו, ויאהב, וידבר הלב הנערה, וכאן עדות האבא. שכם בני, חשקה נפשו בביתכם. תנו נא אותה לו לאישה. והתחתנו אותנו. בנותיכם תתנו לנו, ואת בנותינו תיקחו לכם. ואיתנו תשבו, והארץ תהיה לפניכם. שבו וסחרוה והאחזו בה. אלה דברי האבא. והבן? ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה, אמצא חן בעיניכם ואשר תאמרו אליי אתן, הרבו אליי מוהר מאוד, מוהר ומתן ואתנה, כאשר תאמרו אליי, ותנו לי את הנערה לאישה. אפשר שלא... מה לא? תראו איזה מאמצים כנים נעשים פה כדי להשיג את רשות המשפחה, האב והאחים, כדי לשאת את דינה כדת וכדין. כדת וכדין לפי דיני כנען, לא דיני משה, לא לפי דת משה וישראל. אבל הם רוצים, ותראו את החתן המיועד, פשוט הלב נמס. אמצא חן ביניכם, אני מוכן לתת, לשלם מה שתגידו. מאחורי מתק השפתיים הזה, מוסתרות שתי עובדות. א', היא נאנסה. אף אחד לא מדבר על זה. בית, היא מוחזקת אצלם כבת ערובה. זה לא נאמר. כלומר, אם היינו מבודדים את פסקה בית מפסקה א', היינו אומרים, זה כל כך יפה, כל כך לבבי, בקשת הנישואים הזאת. קשה לעמוד מולה. אבל שוב אני חוזר. בקשת הנישואים היא כנה, אבל מאחוריה מסתירים שתי עובדות מכריעות שהופכות את הבקשה הזאת, כמעט הייתי אומר, לסחטנות. הבת נאנסה על ידי החתן המיועד, והחתן המיועד ואביו מחזיקים אותה כבת ערובה. דעתה לא מעניינת. דעתה לא מעניינת מכיוון שפה ההיבט של האונס של דינה הוא בתפיס... מה המשמעות של זה מבחינת המשפחה? הפמיניסטיות לא אוהבות את זה. מה זה, מה פה שאנחנו רוצים לשמוע את דינה? אבל זה לא הנושא, מה אפשר לעשות? מי שרוצה לשמוע את הנאנסת, שיקרא את הפסוק, את הסיפור בפרק י"ג בשמואל ב'. שם נותנים לנאנסת במה. פה האונס של דינה נידון מן ההיבט המשפחתי. היא עצמה לא רלוונטית. צר. וזאת, זה המצב. כלומר, לא שהיא לא רלוונטית, היא מאוד רלוונטית, אבל לא היא הנושא. לא זה הנושא. עכשיו אני רוצה לדבר על שני... על עניין האונס כבר דיברנו קצת, אבל יש כאן דבר שחשוב לדעת אותו. אצל עמי המזרח היו קיימים גם בתקופה הקדומה וגם בימינו סוג של נישואים, ואצל הערבים עד ימינו, סוג של נישואים שנקראים נישואי חטיפה. מה זה נישואי חטיפה? נדבר על הערבים. בת במשפחה ערבית מסורתית בדרך כלל מיועדת לנישואים מראש יודעים למי. בדרך כלל זה לקרוב משפחה. בן דוד, דוד, מישהו מהמשפחה הוא החתן המיועד, והוא יודע את זה מרגע לידתה של הבת, והבת יודעת את זה מרגע שהיא עומדת על דעתה. מה קורה כשהבת או חתן אחר נותן את עיניו בבת ורוצה להתחתן איתה? אין לו סיכוי. כי יש קדימויות ויש זכויות, העסק הוא לא פשוט. ואם באמת הוא אוהב החתן המיועד שרוצה לשאת את הנערה, והוא לא מהמשפחה, והוא לא החתן המיועד, מה הוא יכול לעשות? הוא יכול לפנות אל האבא, בדרך כלל הוא יתקל בסירוב תקיף. מה פתאום? יש לבת שלי חתן, זה הבן דוד שלה, אתה אדם זר, מה פתאום שאני אתן את הבת שלי לאדם זר? ואז קורה דבר שהוא די נפוץ. החתן בעיני עצמו חוטף את הנערה לביתו. זהו מעשה מקובל, אבל קשה מאוד. מה הוא משיג בחטיפה הזאת? קודם כל שהוא מחזיק את הנערה אצלו, אבל מבחינת השוק, ערכה של הנערה במעשה הזה יורד פלאים. ולאבא, בהרבה מקרים, אין ברירה אחרי המעשה החטיפה, אלא להסכים ולחתן את ביתו עם החוטף. אבל לא, הוא לא חייב, כמובן. והרבה פעמים חטיפה כזאת מסתיימת באלימות קשה, שבה לפעמים באים קרובי הבחורה ומנסים לחלץ אותה בכוח, והרבה פעמים זה נגמר בשפיכות דמים. המוסד הזה של נישואי חטיפה הוא המוסד שעומד לפנינו בפרק, ושוב, הקורא הישראלי לא מבין את זה. אבל זה נישואי חטיפה. הבת נחטפה, ועכשיו מנסים לנהל מסע ומתן על החטופה. בהנחה שהאבא כבר יגיד, טוב, מה, היא נחטפה, מי יודע מה קרה לה? כאן הוא יודע מה קרה לה. הוא שמע שתימד דינה ביתו. אז חבל, אז יאללה, נוותר. ממילא אין לה סיכויים להתחתן עכשיו. אז בעצם הטכניקה שפועלת פה בסיפור זה נישואי חטיפה. נישואי חטיפה שמטרתם לנהל מסע ומתן ולהכניע בעצם את המשפחה, לתת את רשותה לנישואים האלימים האלה. רבותיי, אחרי שקראנו את הפסקה השנייה, אני מבקש שנשים את עצמנו במקומם של בני יעקב, אולי גם של יעקב עצמו. המצב הוא נורא. הבת, האחות, נאנסה, והיא מוחזקת בנישואי חטיפה אצל האנס. האנס בא ומציע, והוא יוצא מגדרו כדי שיתנו לו רשות לשאת אותה לאישה. עולה על הדעת להסכים לדבר הזה? אני שואל, מה פתאום? מה, אנחנו לא נמצאים בחברה ערבית. לא, אני לא אומר את זה כניגוד. בחברה ערבית, אז לפחות הבן, הבחור שחטף את הבחורה, הוא משלנו, אומר האבא. הוא, נכון, הוא לא בדיוק המשפחה שלי, אבל הוא בן עמי, בן דתי, הוא משלנו. פה החטיפה נעשית על ידי כנעני, חיבי. מה פתאום שהמשפחה תפקיר את הבת לאנס ולחוטף? בישראל לא היו מקובלים נישואי חטיפה. יש מקרה אחד בתנ״ך של נישואי חטיפה, והוא באמת מקרה יוצא דופן, תזכירו לי. בשילו, בני בנימין, אחרי פרשת פילגש בגבעה, חוטפים להם את הבנות, ואחר כך באים לאבא, ובאמת, זה נישואי חטיפה, המקרה היחיד שבתנ״ך. נישואי חטיפה, כלומר, בתוך עם ישראל. אבל זה היה מקרה קיצוני מאוד שהפעילו את הדבר הזה. באופן נורמלי אין בישראל נישואי חטיפה. מה פתאום שהם יפקירו את הבת שלהם, את האחות שלהם, לנישואי חטיפה שראשיתם במעשה אונס? מה עולה על הדעת? מצד שני, מה הם יגידו לא? מה הם יעשו? הבת נמצאת ממילא אצלם, ואם הם יגידו לא, אז יחזירו להם את הבת? הם במצוקה נוראה. צריך לחוש את המצוקה הזאת. אתה מגיע לפסוק י"ב ואתה אומר, איך יוצאים מהפלנטר הזה? והנה אנחנו מגיעים לפסקה ג', ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה וידברו, אשר תימא את דינה אחותם, ויאמרו עליהם, אנחנו לא יודעים מה הם אומרים, כבר אנחנו קצת נרגעים. למה? אם הם ענו במרמה, סימן שהם מצאו איזשהו פתרון קסם. באמת צריך להיות פה פתרון קסם. כי המצוקה היא גדולה, אי אפשר להסכים למה שהם רוצים, ואין דרך להתנגד למה שהם רוצים. הנה, המרמה של בני יעקב רומזת לאיזה פתרון פלא שהם מצאו. עכשיו נראה מה הפתרון הפלא. ויאמרו עליהם, ואנחנו עכשיו צריכים לזכור, כל מה שהם אומרים עכשיו זה במרמה. לא נוכל לעשות את הדבר הזה, לתת את אחותנו לאיש אשר לא עורלה. כי חרפה היא לנו. חרפה, מה בדיוק חרפה? המפרשים מאוד התלבטו. התשובה היא, העורלה. בתנ״ך, בכמה מקומות, העורלה היא החרפה. בספר יהושע, אחד מהם. אך בזאת נאות לכם. אם תהיו חמנו להימול לכם כל זכר, ונתנו את בנותינו לכם ואת בנותיכם ניקח לנו, וישבנו איתכם והיינו לעם אחד. אני מזכיר לכולנו, לא להאמין לאף מילה. הם לא מתכוונים לזה. הם לא רוצים לקחת את בנותיהם ולא לתת את בנותינו להם, והם לא רוצים לשבת איתם ולהיות עם אחד. שום דבר כאן לא אמיתי. חוץ מדבר אחד שהוא אמיתי, הם מציעים את הצעת המילה. ואם לא תשמעו אלינו לאימול, ולקחנו את ביתנו, והלכנו. ולקחנו מאיפה? מהבית שלכם. איך הם יעשו את זה? זה לא לגמרי ברור. ויתבו דבריהם בעיני חמור ובעיני שכם בן חמור, ולא איחר הנער לעשות את הדבר, כי חפץ בבת יעקב, והוא נכבד מכל בית אביו. כאן רומזים לנו למה שיקרה בפסקה הבאה. לשון חמישית של אהבה. איזה? חפץ. אני מוכרח פה לקרוא לכם מדרש. בבראשית רבה, על הסיפור שלנו, שכם בני חשקה נפשו בביתכם. אמר ריש לקיש, בשלושה לשונות של חיבה, חיבב הקדוש ברוך הוא את ישראל. בדביקה, בחשיקה ובחפיצה. בדביקה, ואתם הדביקים בהשם אלוהיכם. בחשיקה, לא מרובכם מכל עמים חשק השם בכם. בחפיצה, כי תהיו אתם ארץ חפץ, אמר השם צבאות. ואנו למדים אותן מפרשה של הרשע הזה. בדביקה ותדבק נפשו. בחשיקה, שכם בני חשקה נפשו בביתכם. בחפיצה, כי חפץ בבת יעקב. רבי אבא בר אלישע מוסיף עוד שניים. באהבה ובדיבור. באהבה, שהשם אוהב אותנו, כתוב אהבתי אתכם אמר השם. בדיבור, דברו על לב ירושלים בישעיהו. ואנו למדים גם אותם מפרשתו של הרשע הזה. באהבה, ויאהב את הנערה. בדיבור, וידבר על לב הנערה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד כמה הוא אוהב אותנו, הוא מסתכל בפרק הזה ואומר, כל מה שכתוב כאן על האהבה של שכם לדינה, כך אני אוהב אתכם. זה פשוט נפלא ביותר. אפשר ללמוד, א', אפשר ללמוד, כן? אהבה אפשר ללמוד גם מרשעים, גם הם אוהבים. לא, עכשיו אני ברצינות. הוא באמת מאוהב. זה אמיתי. כלומר, חז"ל קראו את הפרק הזה ואמרו, אי אפשר שלא לראות חמישה לשונות של חיבוב. אין לך כמעט עוד לשונות של חיבוב בעברית. אהבה, חשיקה, חפיצה, דבקות, דיבור עליו, אין עוד. כל הז'רגון של אומנות האהבה מופיע בפרק הזה. כלומר, שכם הוא נער מאוהב. בסדר, הוא התחיל לא יפה, הוא אנס. הוא מחזיק את הבת ברשותו בנישואי חטיפה, אבל הוא באמת, הוא בתמים אוהב את הבחורה, אוהב אהבה עזה את הבחורה. זה מה שהמדרש רוצה לומר, והקדוש ברוך הוא משתמש באותן חמישה לשונות כדי לתאר את היחס שלו לעם ישראל. אז איפה אנחנו? אנחנו בפסקה האמצעית, פסקה ג', ואנחנו שואלים, קודם כל, זה יפה לדבר במרמה? התשובה היא ודאי, מה יותר יפה מזה? המרמה בתנ"ך הוא נשקו של החלש. שמול כוחות עדיפים ממנו מבחינה פיזית, הוא מפעיל את שכלו ומרמה. וזה בדיוק הסיטואציה שבה מצווה לרמות. ואם אתם חושבים שהתורה חושבת אחרת, אז התורה בעצמה מצדיקה את המרמה. ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה, וידברו, ואתה הקורא עלול לחשוב, מרמה, כתוב בעשרת הדיברות לא לשקר, נכון? התשובה היא לא. אז זה לא יפה לדבר במרמה, אומר לך הכתוב, אשר תימד דינה אחותם. תזכור על מה מדובר פה, אל תנתק את המרמה מהקשרה. ההקשר הוא פה שהוא עומד מול אנס, בני יעקב עומדים מול האנס, שמחזיק את הבת בכוח, חטף אותה, ורוצה לכפות על המשפחה הסכמה. מה עושים? מדברים במרמה. עכשיו נשאלת השאלה, מה בדיוק הם חושבים? וזאת שאלה נכבדה מאוד. מה הם מתכננים? איך הם חושבים שהמרמה תפתור את הבעיה? בין הפרשנים אנחנו מוצאים שתי דעות, אבל לפני כן אני אגיד כלל שאני חושב שאמרתי אותו בימי העיון כבר פעמיים, כשהרבה פעמים אנחנו מוצאים בתנ"ך שאדם פועל איזו פעולה, והתנ"ך לא אומר מה המניעים שלו. איך נדע מה המניעים שלו? כלל הוא, העזר בסבלנות, תקרא את ההמשך, ולפי ההמשך, לפי התוצאות של המעשה שלו, שאתה לא יודע מה מניעיו, תדע מה היו המניעים. סוף מעשה במחשבה תחילה. אם אנחנו נפעיל את הכלל הזה במקום שלנו, תמיד אני דואג להגיד שהכלל הזה הוא נכון ב-95%, להגן על עצמי מפני האפשרות שאני אוכל לחזור בפעם. אז אם אנחנו מפעילים את הכלל הזה בסיפור שלנו, מה תהיה התוצאה שלו? מה מתכננים בני יעקב? מה המרמה באה להכין? את זה שהם ימולו, ואז הם יהיו חלשים, ואז בני יעקב יוכלו לעשות את מה שהם עשו. ובאמת יש פרשנים שכך הבינו את המרמה. ולפי הכלל שלי זה מה שצריך להגיד פה, כי זה, לפי התוצאות, תבין מה היו המניעים של המרמה, מה הם חשבו. עכשיו אני רוצה להיכנס ל5% ה... בדיוק. ההתפתחות בהמשך היא במידה רבה בלתי צפויה. התנאי הוא תנאי קשה. הוא חייב להיראות תנאי אמיתי. וזה סביר כנראה, כי בני ישראל לא היו היחידים שמלו באזור הזה. היו עוד עמים שמלו, והמילה הייתה כנראה פער אמיתי בין הנימולים לשאינם נימולים, לא רק אצל בני ישראל. ולכן כשהם אמרו את זה, אנחנו לא יכולים להתחתן עם אנשים עם עורלה, זה חרפה היא לנו. זה כנראה היה, הם הבינו את זה. זאת הייתה שפה מובנת, כי אחרת זה היה תשובה מלאכותית שהייתה נדחית בשתי ידיים. הם מקבלים את הדברים האלה. עכשיו, אבל זה תנאי מאוד קשה. למה זה תנאי קשה? כי לא רק חמור ושכם צריכים למול את עצמם, אלא כל העיר צריכה למול את עצמם. וזה, מה פתאום שלחמור ולשכם יש אינטרס לשאת את דינה, אבל מה פתאום שבני העיר יסכימו למול את עצמם? קשה להעלות על הדעת התפתחות כזאת, ותכף נראה באמת איך זה קרה. ולכן קשה להאמין שבני יעקב חשבו שהתנאי שלהם יתקבל, ואז מה זה נותן להם? התנאי לא יתקבל. תנו את דינה. אבל דינה מוחזקת, אוקיי, אבל הם רוצים באמת ובתמים הסכמה של המשפחה, העמידו להם תנאי, הם קיבלו את התנאי, הם לא עמדו בתנאי. התביעה להחזיר את דינה תהיה עכשיו הרבה יותר מוצדקת גם בעיני הגויים, לא רק בעיני המשפחה. אתם הבטחתם, אתם הסכמתם לתנאי, לא קיימתם, תחזירו את דינה. זאת הייתה המרמה, מרמה רכה, לא מרמה קשה. כלומר, הם מתנים תנאי שהם כמעט בטוחים שבלתי אפשרי לקיים אותו. אבל לא כך חושבים חמור ושכם. לא רק שחמור ושכם מקבלים, אלא כתוב בפסוק י"ח, ויתבו דבריהם בעיני חמור ובעיני שכם בן חמור. ולא איחר הנער לעשות את הדבר. איזה דבר? למול את עצמו, כי חפץ בת יעקב והוא נכבד מכל בית אבי. אבל יש עוד תנאי, והחלק השני של התנאי הוא הרבה יותר קשה. ומה הוא? לשכנע את אנשי העיר. ויבוא חמור ושכם בנו אל שער עירם, וידברו אל אנשי עירם לאמור. האנשים האלה שלמים הם איתנו. מה פתאום הם מתארים אותם שלמים הם איתנו? באיזה עיר אנחנו? שלם. כלומר, האנשים האלה ראויים לגור איתנו בעיר שלם. וישבו בארץ ויסחרו אותה, והארץ הנה רחבת ידיים לפניהם. את בנותם ניקח לנו לנשים, ואת בנותינו ניתן להם. זה מה שהם אמרו גם בחלק, בפסקה ב', הפוך, רש"י מאיר על זה. שם הם אמרו, אתם תיתנו לנו את בנותיכם, ואתם תיקחו את בנותינו, מה שימצא חן בעיניכם. פה הם אומרים לאנשי רם הפוך, אנחנו ניתן להם את הבנות שאנחנו נרצה, וניקח מהם את הבנות שאנחנו נרצה. רש"י, לא נורא. זה לא נעים, אבל זה לא נורא. אך בזאת יאותו לנו האנשים לשבת איתנו להיות לעם אחד. בהימול לנו כל זכר כאשר הם נימולים. מקניהם וקניינם וכל בהמתם, הלא לנו הם. אך נאות עליהם, נאות עליהם למה? להימול וישבו איתנו. כמה שינויים הם עושים פה בהשוואה למה שהם הציעו למשפחת יעקב. שינוי אחד מה שרשי אומר, מהו? מי לוקח את הבנות ומי נותן את הבנות, אנחנו או הם. זה שינוי מינורי. שינוי שני שהם עושים, הם מסתירים עובדה מכרעת. דינה. אף אחד פה, הם לא מדברים על דינה בכלל. הם לא מגלים שכל מה, כל הדבר הזה נעשה רק כדי ששכם הצעיר יוכל לשאת את אהובת ליבו. האינטרס שלהם, זה לא אומר שבני העיר לא יודעים, הם יודעים, אבל הם לא אומרים את זה. הם מציגים את זה כאינטרס של בני העיר. כלומר, כמו שהם הסתירו ממשפחת יעקב עובדות ידועות, הם מסתירים מבני עירם עובדות ידועות כדי לשכנע את בני עירם. אבל הדבר הדרמטי ביותר הוא כמובן הפסוק, מקניהם, פסוק כף ג', מקניהם וקניינם וכל בהמתם הלא לנו הם. זה הדבר הדרמטי ביותר. הם מבטיחים פה בעצם לבני העיר השתלטות על הנכסים הרבים של יעקב ומשפחתו. לא ברור מה ההשתלטות הזאת שהם מבטיחים, הדברים קצת עמומים, אבל זה לא משנה. כאן הם בעצם מפתים את אנשי עירם, זה שווה לכם מבחינה כלכלית, אתם תרוויחו מזה. טוב, זה אי אפשר היה לדעת שהם ירמו ככה את אנשי העיר, ושהם יצליחו לפתות את אנשי עירם לעשות מעשה קשה, כמו ברית מילה לאדם מבוגר, זה מעשה מאוד קשה. וישמעו אל חמור ואל שכם בנו כל יוצאי שער עירו, וימולו כל זכר כל יוצאי שער עירו. וואו. המרמה הצליחה מעל ומעבר למשוער. מי? מה, מתוך מחשבה ש... וכי נביאים הם? אבל אני רוצה לתקן אותך, זה לא אנשי שכם, זה אנשי שלם. תראו רבותיי, לפי הדברים שלנו על, על הכוונה של בני יעקב במרמה שלהם, אז זוכרים את הדיון לפני 5 דקות. מה הייתה כוונתם? ליצור תנאי שלא יוכלו לקבל אותו. תנאי שהוא יהיה אמיתי, אבל לא יוכלו לקבל אותו. הם לא יכלו לצפות להצלחה מסחררת כזאת של, של שכם וחמור, ולמה הם לא יכלו לצפות? כי הם לא תיארו לעצמם שהם ירמו את בני רם ויבטיחו להם הבטחות על הקרח של השתלטות כלכלית על משפחת יעקב, ושיסתירו מהם את האינטרס שלהם, כל זה הם לא יכלו לעלות על הדעת. ואפילו כך, באמת פלא שבני העיר הסכימו לתנאי כל כך קשה, אבל זה עובדה, זה מה שקרה. מה עושים עכשיו? זאת שאלה רצינית מאוד, הם לא חשבו על זה כנראה. הראיה שהם לא חשבו על זה, בפסקה האחרונה של הסיפור, מתפלגות הדרכים. האחים כבר לא מאוחדים. והיא ביום השלישי ביותם כואבים, ויקחו 2 בני יעקב, שמעון ולוי, אחרי דינה איש חרבו, ויבואו על העיר בטח, ויהרגו כל זכר, ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, ויקחו את דינה מבית שכם, ויצאו. למה שאר האחים לא משתתפים בדבר הזה? הם לא תכננו את זה? לא, זה מעשה מאוד קשה. שאר האחים לא מוכנים להשתתף במעשה הזה? מה הם כן מוכנים לעשות? נקרא, בני יעקב באו על החללים, ויבזו העיר אשר תימאו אחותם, את צונם ואת בקרם ואת חמוריהם ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו, ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם שבו, ויבזו את כל אשר בבית. התפלגו פה הדרכים. שמעון ולוי הורגים ולא נוגעים בשלל. שאר בני יעקב לוקחים שלל ולא הורגים. מי טוב יותר? אני לא שמעתי תשובה, רק מלמול. מי טוב יותר? ברור ששמעון ולוי. רצח טוב יותר מאשר ביזה? בדרך כלל לא, אבל בסיפור שלנו כן. הם פועלים כדי להוציא את דינה. אחיהם פועלים לקחת שלל. מה השלל שייך לאונס? הכתוב אומר אשר תימו אחותם. לא ברור אם הוא בא להצדיק את הביזה, או שהפעם הוא בא להגיד, מה הקשר? תימו את אחותם, לכן הם לוקחים שלל? מה הקשר בין שני הדברים? מה ששמעון ולוי עושים קשור. הם הולכים למטרה, להוציא את דינה. בדרך להוציא את דינה הם הורגים את כל אנשי העיר, הם הורגים את שכם ואת חמור, מוציאים את דינה, חוזרים הביתה. לא נוגעים בשלל. זה מעשה אידיאליסטי. אתה יכול לפסול אותו, אתה יכול לא לפסול אותו, תכף נדבר. אבל מה שעושים שאר האחים זה מעשה, איך נקרא לו? תמצאו את המילה, כן. מה, מה, מה? מה? יש כאן הנגדה, תשים לב. פסוק כ"ז מנוסח בזמן עבר רגיל. לא כתוב ויבואו בני יעקב על החללים, אלא בני יעקב באו על החללים. עכשיו, מכיוון שמבחינת הזמנים זה אותו זמן, אז צריך להסביר מה פשר הניסוח הזה. פשר הניסוח הוא כזה, בני יעקב לעומת זאת באו על החללים. כלומר, יש כאן הנגדה בין מה שעשו שמעון ולוי לבין מה שעשו בני יעקב. הסגנון מורה על כך, ותרגום המיוחס ליונתן מתרגם פה, הוא מותר בני יעקב. מותר בני יעקב. אז עוד פעם אני אומר, המעשה של שמעון ולוי הוא מעשה אידיאליסטי, הוא מעשה שנועד לפתור את הבעיה. המעשה של שאר האחים לא נראה כזה כל כך מוצלח. והנימוק אשר תימאו את אחותם נראה להפך, כרמז לבעייתיות. מה הקשר בין ביזה ושלל לבין זה שתימו את אחותם? טוב, אז מה שרציתי להגיד, הפיצול, רק שנייה, בין שמעון ולוי לבין שאר אחים, מעיד שלא הייתה פה תוכנית עבודה. פתאום הם מצאו את עצמם במצב שהם לא ציפו ולא תכננו, ואז הם שואלים את עצמם, מה אנחנו עושים? לרמב"ן יש עצה פשוטה, לא להסתבך, לקחת את דינה וזהו. הם לא יכולים למנוע עכשיו את לקיחת דינה כי הם כואבים. מה אתם הורגים את כל אנשי העיר? שואל הרמב"ן. אולי אם היו הורגים את שכם גם רמב"ן היה מוכן לסלוח להם. אבל להרוג את כל אנשי העיר שלא עשו שום דבר רע? אז אני רוצה שיהיה, אני הולך בעקבות פירוש הרלב"ג שאומר ככה. אי אפשר היה להוציא את דינה. כי אם היו מוציאים את דינה למחרת או כעבור יומיים, כשבני העיר היו מתרפאים, הם היו מתנפלים על משפחת יעקב והורגים אותם. מיד. למה? כי היה מתברר שהם מלו את עצמם במרמה ושהם הכאיבו לעצמם לשווא ושבני יעקב עבדו עליהם. הם לא יכלו לעבור על זה לסדר היום. אז אין, בעצם לפני האחים עומדות שתי דרכים, וזה מאוד, הם נקלעו למצב של מצוקה. או להשאיר את דינה, ולמה להשאיר אותה? כי התנאי התמלא, הם אמרו תנאי, אמרו אותו במרמה, קיוו שלא יקבלו את התנאי, אבל הם כן קיבלו אותו. אז משאירים את דינה בבית שכם, ומשלימים עם הניסויים האלה. אפשרות אחרת זה להוציא את דינה. להוציא את דינה זה להזמין על עצמם התקפה של אנשי העיר, שתהיה סכנה מאוד גדולה. כדי למנוע את הסכנה הזאת מראש, צריך להרוג את אנשי העיר. כלומר, מה ש... מה? היו רודפים אחריהם. זה לא... אי אפשר לעבור על אלבון כל כך נורא כמו מה שהם עשו לעיר, בלי להגיב עליו. וזאת סכנה. לכן בעצם לבני יעקב היו רק שתי אפשרויות. או להשאיר את דינה, או להרוג את אנשי העיר כדי למנוע את ההתקפה הברורה שתהיה מיד למחרת או מיד כבר שני ימים. רק שנייה. האחים לא מוכנים לחלץ את דינה. שימו לב, הם לא מוכנים לחלק את דינה, כי הם יודעים מה המשמעות של זה. לחלץ את דינה זאת מלחמה. שמעון ולוי אומרים, אחי דינה, מאותה אם, הם אומרים, עלינו הדבר הזה, אנחנו נחלץ את דינה. אלא מה? זה יביא למלחמה? נהרוג את כולם מראש? הבא להורגך, השכם להורגו. אבל אתם, הם יבואו להרוג אתכם בגלל שרימיתם אותם. אבל אנחנו רימינו אותם כי לא הייתה לנו ברירה. לא ציפינו שהם יקבלו את התנאי. הם קיבלו את התנאי, עכשיו אנחנו נחלץ את דינה, אבל כדי לחלץ את דינה, עלינו להרוג את כולם. אמנם, יעקב בדבריו אומר, אתם מביאים סכנה אחרת. איזה סכנה אחרת? שהערים מסביב יתאספו. אבל זה ספק. לגבי אנשי העיר שלם, זה לא ספק, זה ודאי. אם הם יחלצו את דינה, ודאי אם הם גם יהרגו את שכם, שהרמב"ן מסכים עם זה, אז הם ירדפו אחריהם ותהיה מלחמה ותהיה סכנת נפשות. לכן הם נאלצים להרוג. עכשיו אני רוצה להעיר כאן הערה. כל הפרשנים המודרניים אומרים, זה לא ניתן להצדקה. בוודאי שהתורה לא מצדיקה את המעשה של שמעון ולוי. למה? כי הם מבצעים טבח המוני במאות ואלפי אנשים שלא חטאו. זהו אנכרוניזם חמור ביותר. למה? שלם הייתה כפרון קטן, שישב 5 קילומטר סמוך לשכם, שהייתה עיר אומנם חשובה, אבל גם היא עיר קטנה מאוד. המילה עיר גם היא אנכרוניזם. עיר בתנך זה כל יישוב קבע. כל יישוב קבע יהיה קטן ככל שיהיה, נקרא עיר. והעיר שלם היא עיר בתחילת דרכה. הראיה שאנחנו מדברים על עיר צעירה מאוד, הם קונים שם שדה, מציעים להם להתיישב שם, לעבות את ההתיישבות. אנחנו מדברים על עיר שנוסדה זה עתה. כמה בתי אב יש בעיר הזאת? 100. איזה 100? אולי בשכם יש 100 בתי אב. היא העיר המרכזית. פה מדובר על כמה בתי אב שהם כנראה כולם מהווים חמולה אחת קטנה. מה שיש לפנינו פה זה ריב בין שתי חמולות. ריב דמים בין שתי חמולות. כולם יודעים, כולם קובע משפחה של חמור ושל שכם, כולם בני אותה משפחה, כולם יודעים במקום קטן כזה מה קרה, כולם יודעים על האונס, כולם... בקיצור, וכולם מסוכנים מאוד עכשיו, כי אחרי המילה, אחרי הרמאות, הם יתקיפו את משפחת יעקב. משפחת יעקב קמה על החמולה שמולם והורגת את כל הזכרים כדי למנוע מעצמה מרדף מסוכן בעוד יום יומיים. זה מה שמסופר פה. לא טבח המוני, לא טבח המוני. מספר הנהרגים על ידי שמעון ולוי שפעלו יום אחד, שימו לב, ביום אחד הם גמרו את כל העבודה בלי התנגדות. כנראה אפשר לספור את כל הזכרים שנהרגו על ידם. טוב, אתם יודעים מה, באצבעות של שתי ידיים, אולי עוד צריך להוסיף רגל. זה על מספרים כאלה אנחנו מדברים, באמת אני מדבר. שכם עצמה הייתה עיר שגרו בה כמה מאות אנשים, לא יותר. אנחנו מדברים על עולם קטן מאוד. לא מדובר פה על טבח המוני, מדובר פה על פעולת הגנה שנעשתה מחמת האילוץ שאליו נקלעו בני המשפחה, שמעון ולוי. האלטרנטיבה לא הייתה להוציא את דינה בלי להרוג את אנשי שכם, כפי שהרמב"ן היה רוצה שיהיה. זה אין אלטרנטיבה כזאת, כמו שהסברתי. האלטרנטיבה מה היא? להשאיר את דינה. עכשיו נבין את הוויכוח בין יעקב לשמעון ולוי. ויאמר יעקב אל שמעון ולוי, אחרתם אותי להבאישני ביושב הארץ בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו עליי ויקוני, ונשמדתי אני וביתי. כלומר, הבאתם אותי בסכנה. יש אמת בדבריו. הוא לא בא בנימוק מוסרי, הוא לא בא בשם שלום עכשיו, ולא עוז ושלום, הוא בא בנימוק פרגמטי. פעלתם ללא אחריות, אתם מביאים אותנו בסכנה. אז מה הוא רוצה בעצם? מה הוא רוצה לומר להם? מה היינו צריכים לעשות, שואלים שמעון ולוי? מה? להשאיר את דינה. אין אפשרות שלישית. ועל זה הם עונים, החזונה יעשה את אחותינו? זה מה שאתה מציע לנו? להשאיר את דינה בבית האנס שלה, ולהפוך אותה לאשתו החוקית, להסכים לזה שהיא תהפוך להיות אשתו החוקית? החזונה יעשה את אחותינו? לא ולא. ומה עם הסכנה? טענו בחיטים ועודה לו בסעורים. הוא מדבר איתם על סכנה, והם עונים לו, החזונה יעשה את אחותינו. מה אתם אומרים? לא שומע. עדיין לא שומע. התשובה היא, המפרשים כאן באמת מתלבטים. יש מפרשים שאומרים, יש דברים שלא לוקחים את הסכנה כפקטור. חייבים, כבוד אחותנו קודם לכל סכנה. ואם צריך למסור את הנפש, נמסור את הנפש של כבוד אחותנו. זה פירוש אחד. פירוש שני, והוא פירושו של הספרנו, הוא שבעצם אומרים לו, אם לא היינו עושים את זה, אז היינו בסכנה. דווקא מה שעשינו, שהראינו שמי שמתייחס אל אחותינו בצורה כזאת יענש, הם יבינו את זה. מי צודק? התורה חושבת ששמעון ולוי צודקים. מאיפה אני יודע? הם נותנים לשמעון ולוי את זכות המילה האחרונה. כן. כך מסתיים הסיפור, החזונה יעשה את אחותינו. זכות המילה האחרונה ניתנת בתנך למי שהתנך מצדיק אותו. בספר יונה מסתיים הוויכוח בין יונה לבין השם בשאלה שהשם שואל את יונה, אתה חסת על הקיקיון ואני לא אחוס על נמבי העיר הגדולה וכו' וכו' וכו', סימן שאלה, מסתיים ספר יונה. ברור שכוונת, רק שנייה, ברור שכוונת הכתוב לומר, זאת שאלה משתקת שאין עליה תשובה. גם הסיפור שלנו מסתיים בסימן שאלה נוקב, החזונה יעשה את אחותינו, ואין ליעקב תשובה. ואם יש, התורה לא רצתה שהוא יענה פה. מה? טוב, עכשיו הברכות. אני לא אכנס לברכות, אני רק אומר ככה. הברכות של יעקב לשמעון ולוי, שהן לא כל כך ברכות, נתפרשו על ידי חלק מהמפרשים בנוגע לאירוע שלנו, אבל האמת היא שקשה מאוד לפרש את כל מה שהוא אומר שם על המעשה שלנו. מה הוא אומר? שמעון ולוי אחים כלי חמאס מחירותיהם. כבר המילה מחירותיהם אף אחד לא יודע בדיוק מה היא. אבל נעזוב את זה. בסודם אל תבוא נפשי בקהלם אל תחד כבודי. אני לא הייתי בעצה כשהם עשו את מה שהם עשו. הם לא התייעצו איתי. אבל זה לא אי אפשר לפרש ככה. כי הביטוי אל, בסודם אל תבוא נפשי, זה בעתיד. אי אפשר להגיד בסודם לא באה נפשי. אל זה תמיד לעתיד. אז זה לא, אי אפשר לפרש ככה לפי הפשט. כי באפם הרגו, ארור הפעם כי אז ואותם, באפם הרגו איש וברצונם יקרו שור. הרגו איש, מפרשים המפרשים על מעשה, על המעשה פה, בסיפור שלנו, אבל מה זה יקרו שור? איפה? על מה מדובר? אז יוסף, אז אולי גם הרגו איש זה יוסף? ויש מדרשים אומרים באמת כך. בקיצור, אלה דברי שירה סתומים וחתומים, שהפשט שלהם לא כל כך ברור, והזיהוי האוטומטי עם המעשה שלנו הוא לא חד משמעי. לא ברור שיעקב באמת התכוון לבקר אותם על המעשה הזה. אנחנו צריכים עכשיו לעמוד על נקודה מאוד חשובה, ומה הסיפור הזה בא ללמדנו. רש"י ענה בשני מקומות שונים מה הסיפור הזה בא ללמד אותנו. לדעת רש"י בתחילת פרק למדהי, הסיפור בא ללמדנו את הלקח הבא. ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלה בית אל, אומר רש"י, קום עלה, לפי שאחרת נדרכה, נענשת ובא לחזות מביתך. כלומר, הסיפור הזה עונש ליעקב על איחור הנדר. השתהית באזור שכם לשווא שנים. לכן הקדוש ברוך הוא מביא אליך עונש את הסיבוך. זה לדעת רש"י. אנחנו לא האשמנו את דינה, אבל במקום אחר, בפרק למדבט, רש"י נותן טעם אחר לסיפור, הסבר אחר למטרת הסיפור. ויקום בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו, פרק למדבט פסוק כ"ג, ואת 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק כהכנה לפגישה עם עשיו. שואל רש"י, שואלים חז"ל, מה זה 11 ילדיו? ליעקב יש 12. ודינה היכן הייתה? נתנה בתיבה ונעל בפניה, שלא ייתן בה עשיו את עיניו. ולכך נענש יעקב, שמנעה מאחיו שמא תחזירנו למוטב, ונפלה ביד שכם. שני הלקחים האלה, מה לא... זה לא חשוב עכשיו. מה שאני לא קראתי, מה שלא קראתי לא קיים. מה? זה באמת לימוד חשוב. אנחנו מפרשים, יש המון פירושים שלא קראתי. את יודעת איזה סלקציה עשיתי לקראת השיעור הזה בפירושים? לא, אני לא צוחק. קראתי עשרות פירושים. מה שאני אמרתי, זה מה שאני עומד מאחוריו. מה שלא אמרתי, אני לא עומד מאחוריו. גם לא, מה שרש"י אומר על ותצא דינה. מה לא ברור? עכשיו, וזה לימוד חשוב באמת. עכשיו, רבותיי, שני הלקחים שרש"י אומר, הם מחוץ לסיפור. כלומר, לקח אחד שרש"י אומר, זה עונש ליעקב על כך שהוא לא נתן את דינה לעשיו. לקח שני של הסיפור, זה עונש ליעקב שהוא השתהה בדרך לקיים את נדרו, ולכן הוא הסתבך. אבל אני שואל, מי שקורא את הסיפור עצמו, לא בהקשרו, מה הלקח של הסיפור עצמו? הרי לא ייתכן שכדי להבין את הלקח של הסיפור, נצטרך לקרוא על דברים שקרו לפני כן ועל דברים שקרו אחרי כן. מה הסיפור עצמו בא ללמדנו? בלי שנדע מה מסביב. אין כאן לקח? יש לקח. הלקח הזה, רבותיי, אנחנו צריכים ממש לסיים, זה מאוד... הלקח הוא בחומרה הרבה שמשפחת יעקב ובייחוד בניו ובייחוד שמעון ולוי מתייחסים אל האפשרות להתערות בעם הכנעני. זה הנושא של הסיפור בעצם. זה הנושא הגלוי של הסיפור, לא דיברנו עוד על המבנה שלו, חבל, זה הנושא הגלוי של הסיפור בפסקאות ב' ג' וד', סליחה, ב' ג' וב' אחת בדף. חלק גדול מן הסיפור עוסק בשאלה האם אפשרית התערות, התבוללות של משפחת האבות בעם הכנעני, או באחד הענפים של העם הכנעני. זה הנושא של הסיפור. זה באמת הנושא. ובאמת הם עצמם אומרים את המשפט המדהים והיינו לעם אחד. אבל את זה הם אומרים במרמה. הם לא חושבים על זה לרגע אחד. עכשיו, אני אומר פה דבר שהיה צריך להאריך, אבל אני אקצר. התפיסה של התערות בעם אחר באה לידי ביטוי בחברה המקראית וגם בחברה המסורתית בימינו, כמו אצל הערבים, בדבר אחד עיקרי. לתת את הבנות לשכנים. זה מה שהופך עם לעם אחד. התבוללות דווקא עם עמים שכנים היא בעיה שגם מנסרת בחלל עולמנו, אבל בחלל עולמנו יש רק התבוללות בכיוון אחד. בנות יהודיות מתחתנות עם גברים ערבים ועוברות אליהם. האם שמעתם פעם על בת ערבייה שמתחתנת עם בחור יהודי? אין דבר כזה. אין דבר כזה. אני אומר באחריות. ואם היה דבר כזה, הערבים היו מוכים את החרפה בדרכים המקובלות עליהם. אין דבר כזה שהערבי ייתן את ביתו לבן עם אחר. וזה המבחן שבו עומדת המשפחה. תהיו מוכנים לתת את הבת שלכם לעם אחר? בשום פנים. גם אם זה יחייב אותנו להסתכסך עם כל הסביבה. גם אם זה יחייב אותנו, אומרים שמעון ולוי, להרוג את כל אנשי שכם ולהסתכן במרדף של השכנים. לא נפקיר את ביתנו וניתן אותה לעם אחר, כי אנחנו לא אותו עם, ואיננו רוצים להיות אותו עם, ואנחנו נשמור על ייחודנו ולא ניתן את ביתנו. אגב, הפוך אולי כן. אנחנו רואים שיהודה מתחתן עם שתי נשים כנעניות, בת שוע, זה בדיוק כמו מנהג הערבים. לקחת בנות ולהטמיע אותן במשפחת האבות, זה אפשרי. לתת את הבנות שלנו להם, זה לא אפשרי. אז עם מי תתחתן דינה? אין, שמעון הוא אח שלה, שוב, אסב, אולי מישהו מצאצאי ישמעאל, מישהו מהמשפחה, לא מעמי כנען, לא מעמים שיושבים פה בארץ. זה הנושא של הסיפור. הנושא של הסיפור הוא החומרה העצומה שראו במשפחת האבות, בנישואי תערובת, בייחוד בנתינת הבת של המשפחה, וזה גם ההסבר למה כשבאים לנהל מסע ומתן, למה הם אומרים, יהיה עם אחד? מה הקשר לעם אחד? תנו את הבת, תקבלו כסף, תקבלו מה שאתם רוצים, אבל למה יהיה עם אחד? ולמה המוכנות הזאת למול את כל אנשי העיר? כי ברור גם להם, לא נותנים בת מהמשפחה למישהו שהוא לא מהעם שלך. וזה באמת מה שקורה פה בסופו של הסיפור. לא נותנים אותה, לוקחים אותה.